כבוד. אבל כבוד עם שכל. כן. אז גם אני אוהב כבוד, אבל אתה יודע, צריך כבוד עם שכל. למה אני אומר? כי אני הולך לדבר, לא, אני הולך לדבר עכשיו שהמגילה שלנו, זה בדיוק מעולם המגילה. היא כל כך מגנה את מבקשי הגדולה. אז זה יהיה כבוד בלי שכל. אם אני יותר מדי יענה ממה שאתה אומר, אוי ובוי, זה יהיה מגונה, בדיוק. אז שלא יהיה. טוב, כפי שאמרתי, המגילה שלנו, יש בה הרבה גנאי לכל מי שמבקש גדולה. טונות של גנאי במגילה שלנו לכל מי שמבקש גדולה. זה מתחיל כבר מהרגע שאנחנו נכנסים למגילה. כי המגילה הזאת מטריחה עלינו את כל פרק א', ארוך. סיפור המגילה ארוך ביחס לכל סיפור מקראי אחר, אבל הוא ארוך לאין שיעור יותר מכל סיפור מקראי אחר. סיפור יוסף הוא גם סיפור ארוך מבחינה כמותית. הרב אליחדד דיבר עליו, הוא ארוך מבחינה כמותית. אבל כל פרט שבו לא מעריכים בו. הפרטים בו מצטרפים, זאת אומרת, כמות התוכן שנכנסת שם בין אזור פרק למזיין בספר בראשית לבין ממחת, ממתת, היא כמות תוכן עצומה לעומת כמויות התוכן שיש במגילה. כמויות התוכן שיש במגילה, אם נפרוט אותן לפרוטות, הן מועטות יותר. וכל פרט זוכה לעריכות יותר. עכשיו, מה כל העריכות הזאת של פרק א'? למה הוא מעריך? בשביל לספר על זה שהחשברוש ביקש גדולה לעצמו. הוא חיפש להלל את עצמו, להשתבח במלכותו. הוא החשברוש, המולך והודו והבקוש. 720 ומאה מדינה וגם הכותב מצטרף לבקשת הגדולה כדי שנחוש. זאת אומרת, תמיד מנקודת מבט של מחקר ספרותי, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, המספר לאיזה דמות הוא נכנס בשעה שהוא תיאר. כן? אני חושב שהמגילה נפתחת, יש בה איזה מין פליק פלק כזה כל הזמן, בין החשברוש שמבקש גדולה לבין מי שמספר, והוא מתפוצץ מצחוק כבר בשלב הזה. אני בדרך כלל מאלה שמתפוצצים מצחוק בעיקר בפרק הראשון של המגילה. הוא הפרק המצחיק יותר מכולם. אני לא חושב שיש פרק יותר מצחיק מן הפרק הזה. האיש הגיע, כשבת המלך השורש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, משנת שלוש למלכו. מספרים את זה גם לאט לאט, שנמתח. הוא החשברוש, המולך, גיאוגרפיה, מספר מדינות. בימים ההם, מה? כשבתו על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. שוב, תיאור זמן, משנת שלוש למלכו, עשה משתה לכל שרה ועבדה וחל פרס ומדי הפרטמים ושרה מדינות לפניו. להראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. משחק בלתי רגיל עם עברית וארמית, כבוד בעיקר, זה בדיוק אותו דבר, זה בעברית, זה בארמית, זה נהדר. עברית מקראית מאוחרת, יש בה גם השפעות של ארמית, אז מצוין, המגילה מנצלת את זה לצרכיה, אפשר להגיד, כי הוא רצה להראות לא רק את הכבוד, גם את היקר. אז זה אותו דבר, לא נורא, אבל זה הרבה יותר כבוד, זה ממלא אותו באופן בלתי רגיל, וזה בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומעט יום. תאמינו לי, אני מאלה, אתם מכירים את התופעה הזו, שיש שירותי יין קוראים להם. אנשים אוהבי יין, זה אף אחד לא מבין אותם. אני מאלה. אני יכול לשבת על בקבוק טוב שלוש שעות. 180 יום לא מוכר לי. זה לא מוכר לי. שלוש שעות אפשר, אני מכיר את זה. אפשר לשבת לי בליל שבת על איזה בקבוק יין טוב, בסדר, אני מביא, אפשר בשבת, מ-11 בבוקר עד 3 אחר הצהריים. זה עוד אפשר. אני לא מצליח, אי אפשר. 180 יום, אני לא מכיר דבר כזה. אין מילה שתתאר את זה. זה לא hangover. אני לא מבין מה הלך שמה. אני לא מבין, הרי הקיעו שם, הרי אנשים חטפו שם כאבי ראש ששמונה פתלגין ליום לא דגדגו להם. הרי מדובר פה בדבר מטורף ממש. זה דבר מטורף מה שמתרחש פה. 180 יום, אנשים חצי שנה שתו יין, חצי שנה. הם אכלו ושתו, ואני לא רוצה להגיד מחמת כבוד בית הכנסת מה הם עוד היו צריכים לעשות. זה לא יאומן, התופעה שמתוארת כאן. למה? כדי להראות את עושר כבוד מלכותו, זה מראה את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. טוב, אז זה הרב אליחדד כבר דיבר. מראש, אבל הוא דיבר מזווית קצת אחרת, כן? מראש שמבקשים גדולה, הדברים נעשים, נעשים מגונים כל כך, הם נעשים בזויים. ולכן כל העריכות בשביל לצחוק וללעוג למי שמבקש גדולה. אז לכן גם, וכשנגמרו 180 יום, הוא גם כמובן התעצב, התעצב אל ליבו. 180 יום נפלאים היו. עוד שבוע, כן, ממש כמו המדרש של חז"ל לשמיני עשרת, ככה עוד יום, אז שיהיה עוד שבעה ימים, ככה זה יהיה זה לחבר'ה הטובים, עכשיו נביא ינות מיוחדים, ככה, לא, עד עכשיו זה היה סתם, עכשיו נתחיל להביא את כל הגרנד קרו קלאסה וכל הזה, עכשיו נתחיל ליהנות, כן, עוד שבעה ימים. חור, כרפס, ותכלת, אחוז, וחב לבוץ, וארגמן, על גילי לחסף, ועמודי שש, מיטות, זהב, וחסף, ארית, ופת, בת, השף, ודר, ושוחד, ושקוד, בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ואין מלכות רב, כי יד המלך, והשיעה חדת, אין עונס, כי חן יצד המלך. וואי, איזה כבוד, איזה כבוד, איזה כבוד, ויקר, ועכשיו מגיע סי המסיבה. כתוב ליבו ביי, וגם בשתי המלכה, ואז ביום השביעי, זה הסוף, הסוף זה הסוף, השבע שאחרי 180. וסי הסיעים. שיא השיאים, מה יהיה בשיא השיאים של מסיבה? יראו לכולם את ושתי היפה. איזה יופי, מה הולך להיות שם? אמר, עכשיו שהם כמובן אומרים את זה, זה טקס נכבד. צריך להגיד את זה לשבעה שרים. למהומן, בזתה, חרבונה, בגתה, ואבגתה, זיתר וחרקה. שבעת השריסים המשרתים לפני המלך אחשוורוש. אני מניח שהם מגיעים כולם ומשתחווים לפניו, ויוצאים בתהלוכה מאוד מכובדת להביא את ושתי ממשתי הנשים אל משתי הגברים, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחדר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. מה עשתה ושתי? כולה אמרה, לא בא לי. ואתם האלה מלכה ושתי. לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, נשברה כל המסיבה. לא שווה, כל 187 יום נשברו והיו כלא היו, והמלך התחרט בטח על כל העניין, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו, חימה בוערת, חימה בוערת על הדבר הזה. הכל ממה? איך נשברה כל חגיגת הגדולה הזאת, שהמספר בעצם שוחק עליה כבר מן ההתחלה? נשברה על ידי אדם אחד שאמר לא. אדם אחד אמר לא, הכל נשבר. אז כל מבקשי הגדולה, הם כושלים, הם נופלים כל הזמן במגילה הזאת. הרב אלי חדד אמר שלפעמים הכתובים מספרים דברים באופן שהם מרמזים לסיפור אחר שנמצא במקרא. ואז בצורה כזאת הם גם כן מאירים את עינינו. אם נשים לב לפרק הראשון, הוא מזכיר לנו מאוד את פרשת המלך של ספר דברים. מדוע? כי שם נאמר, והיה אחרי שבטו על כיסא ממלכתו, אומרת התורה, והיה אחרי שבטו על כיסא ממלכתו, מזכיר לכם, לי לפחות כן, בימים הם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, והיה אחרי שבטו על כיסא ממלכתו, הסיבה אגב לממלכתו מלכותו זה סתם עברית קדומה לעומת עברית מאוחרת, זה... לא צריך להתייחס לזה יותר מאשר חילוף שכבות לשון. מה? כן, והיה אחרי שבטו על כיסא ממלכתו, מה צריך המלך ישראל לעשות? וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. אז מה הוא צריך לעשות? משנה. משנה הוא צריך לעשות. העתק. משנה תורה, העתק של התורה. זה מה שהוא צריך לעשות. עותק של התורה הוא צריך לכתוב. משנה תורה. מה עושה המלך הזה? חשיבתו על כיסא ממלכתו? מה הוא עושה? לא, משנה, משהו קרוב, רק כבדל של אות אחת. משתה, כל משנה, יש משתה. לא נורא, זה קרוב, ובכל אופן זה עדיין. שלוש מתוך ארבע אותיות של משנה אני עושה, זה ממש מלך טוב, 75% עובר, לפי, לכו לאלמה. אפילו בקורסי חובה וזה, זה 75 עובר, זה בסדר. משנה, כל משתה יהיה משנה, לא נורא. כן, סליחה, במקום משנה יהיה משתה, אני כבר מבולבן. טוב, בסדר, אז... אוקיי. עכשיו, מה עושה המלך? וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, מלפני הכהנים הלוויים. מה זה אומר מלפני הכהנים הלוויים? מה פירוש המילה לפני? מה הוראתה? הוראתה הוראת כפיפות. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, התהלך לפניי והיה תמים. כן? זה עניינו של הביטוי הזה, עניינו כפיפות. כאשר המלך צריך לכתוב את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, פירושו של דבר שמה הוא עושה, הוא פונה אל הכהנים הלוויים, ותחת, אינני יודע בדיוק את איך זה בדיוק פרקטי צריך לעשות, אני לא נכנס לזה עכשיו, כן, אבל את משנה התורה הזאת צריך לכתוב כאשר בעצם מפקחים על העניין מי? הכהנים והלוויים. כלומר, במילים אחרות, המלך מנמיך את עצמו לפני הכהנים הלוויים, מייצגי התורה, הם מייצגי התורה, והוא בעצם מחופף את עצמו אל מול התורה. זה מלך ישראל. זה מלך שלא אמור לבקש גדולה. אם לא יבקש גדולה, דרך אגב זה משתלב עם כל הפרשה. כי אסור להרבות סוסים, במגילה שלנו, ברוך השם, הרצים בסוסים, רוכבי הרכש, אולם, טה, 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 מה עסק עובד, בא זה סוסים בממלכה הזאת, מלא סוסים, מרבה כסף וזהב, יש כסף, יש זהב, יש כאן גם, אם אתם מחפשים כסף וזהב, אז היה לנו גליל לחסף, מיתות זהב וחסף, על רצפת בהת ושש, וכולי, הזהב וחסף יש שם, ויש כקרי כסף בהמשך, ואתם ודאי לא שואלים אם ירבו נשים או לא ירבו נשים, זה אני חושב פשוט לגמרי, כן? במגילה הזאת, גם, דרך אגב, גם אחרי שהוא כבר מצא את אסתר, הוא מקבץ פתולות שנית, הוא אומר, דרך יושב שער המלך, זה העצה, במילים אחרות, הפקידים שהמלך היה צריך להפקיד, לקבוט את כל נערה בתולה, טובת מראה, כן? זאת אומרת, הפקודה נותרה בעינה, זאת אומרת, ממשיכים לקיים אותה כל הזה, כל הזה ממשיכים, כל הזה קובצים וקובצים וקובצים, לא מפסיקים לקבוץ נערות אל, 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 אל חצר המלך. אז הוא מרבה כסף וזהב, מרבה סוסים, מרבה נשים, במקום משנה, אז יש לו משתה, ובמקום לפני הכהנים הלוויים, אז מה הוא עושה? הפרטמים ושרי המדינות לפניו. התורה, המגילת אסתר מהפכת, לא מלפני הכהנים הלוויים, אלא לפניו. עושים משתה לפניו. זאת אומרת, הכותב המגילה לוקח את מעצב את הפרק הראשון בדמותו של מלך שהוא היפוכו של מלך ישראל. והכל בשביל מה? ולכן כל העריכות דרך אגב. נמצאנו אומרים שהעריכות איננה עריכות בשביל שיהיה ארוך. העריכות היא ממלאת תפקיד ספרותי, תפקיד לקחי. היא נועדה באמת להכניס אותנו לתוך האווירה של בקשת הגדולה שמבקש המלך הזה לעצמו. מבקש גדולה. הוא מבקש גדולה. ובסופו של דבר, הכתוב צוחק עליו. ואתם מה אין אבל כבשתי? גם לא צריך יותר מזה. כן? מיעון. כן? מיענה אמרה לא רוצה. אמרה לא רוצה, והוא חמתו בערב הוא. המגילה שלנו, לא רק בפרק הראשון, היא, יש בה איזה מחאה, ביקורת והתנגדות לכל מבקשי הגדולה. יש בה עוד ועוד תמונות של, של גינוי לבקשת הגדולה. כולנו מכירים את איזו התמונה המפורסמת ביותר של בקשת הגדולה, היא כמובן, מתחילה, אני מאוד על כמה נקודות, כן, כמובן זה מתחיל, נעבור אולי קצת כסדר, אחר כך נשבור קצת את הסדר. בתחילת פרק ג', כמובן, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש, גידל, המילה יקר, גדולה, גידל המלך אחשוורוש, את המן בן המדת האגגי, וינשאהו, כן, גם לא רק גידל, גם נישא, היה באמת כשאו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עובדי המלך אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציוולו המלך. איזה יופי. וכך עושים כל הזמן, לכן זה מובא בלשון בינוני, קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציוולו המלך. יש אחד מוציא לו את כל ההנאה שיש לו. כל יום הוא מתמלא מזה, כן? ואז יש אחד שמשגע אותו, ממש כמו איזה מין ושתי. עומד לו איזה ושתי אחד, אחד שאומר לו. יש תמיד איזה משוגע אחד, מחליט להגיד לא. בתוך הממלכה הזאת עם הפקודות שלה, יש אחד שאומר לא. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. כן. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע וכולי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. כמו אחשוורוש. אמרו לו לא, אז גם הוא חמתו בערה בו, גם זה חמתו בוערת בו. דרך אגב, התמונה הזאת חזרה על עצמה עוד פעם, כן, כאשר הוא יצא שמח וטוב לב מן המשתה הראשון, נכון? זה היה בפרק, סליחה, פרק ה' פסוק ת', ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. מזכיר לכם את החשברוש ביום השביעי כטוב לב המלך, שמח וטוב לב. בטח שתו יין, שמח וטוב לב. וכיראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו. ואגב, מרדכי, מי שחושב שמרדכי יתנהג אחרת בעניינו של המן, הוא לא יתנהג אחרת, הוא תמיד לא קרא ולא השתחווה. הוא תמיד לא עשה את אותם דברים. נכון? התנהגותו הייתה קבועה. אבל הכתוב מתאר אותה אחרת. בפרק ג' הוא אומר, לא יכרע ולא ישתחווה. כאן הוא אומר, לא קם ולא זע. זאת אומרת, לא שמרדכי עשה משהו אחר. בעיניו של המן זה היה, זה היה כמו לא קם ולא זע. זאת אומרת, זה תיאור של הכתוב, איך הדברים נתפסים אצל המן. כן? ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי, חמה. חמה. זאת המילה, מספיק אחד. אחד אומר לא, יש חמה. כן? כל זה שמחים וטובי לב וכו' וכו', אז אחד מישהו אומר לא, ואז מתמלאים חמה. כן? השמחה מיד מתהפכת בכעס נורא, וכו', והוא מביא את כולם ומספר להם, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, הוא הביא הרי את אוהבה ואת דרש אשתו, והוא סיפר להם את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, הם לא יודעים את זה כמובן, הוא לא אמר לזרש מתוך צניעותו היתרה, הוא לא אמר לה עד היום שאת כבוד עושרו ורוב בניו, אני לא ידע את זה בכלל. כן, הוא מספר לה כאן, וכמובן הוא מנסה לשקם את עצמו מהריסות החימה שהוא נתון בה. כאשר הוא ראה את מרדכי שלא קם ולא זע, אז הוא היה צריך מחדש להתחיל, ואז הוא כמובן גם אומר בטוב, וכל זה איננו שווה לי. כל זה לא שווה לי, כל השמחה הזאת והכבוד הזה שיש לי, לא שווה לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, אחד לא קם ולא זע, לא שווה לי כל הכבוד הזה שיש לי, לא שווה, לא שווה. אז הנה, עוד אחד שביקש גדולה, ונטרפה לו הגדולה. אבל סיפור הגדולה הכי יפה, סיפור הבקשת הגדולה היפה ביותר נמצא כמובן בסיפור הסוס. בפרק ו'. שם, כל הסיפור על ציר של בקשת גדולה. פרק ו', ולילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך, וימצא חתום, אשר יגיד מרדכי על מגדל ותרש, שנסריסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? יקר וגדולה, זה המטבע המזומן שבו משלמים בממלכת פרס, יקר וגדולה. מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עם עוד דבר, אוי ואבוי. ויאמר המלך, מי לחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן. ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? והריר התחיל לנזול. והוא כבר מתחיל לתאר, ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו, הוא גם מתענג על כל מילה גם שהוא אומר למלך, כן? הוא צריך, כי את ההנאה הזאת שנקראתה הרגע בדרכו, דבר כזה לא יחזור, זה חד פעמי, אז להנות ממנו, שלא ייגמר לעולם, ממש ככה, זה עכשיו... איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רחב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטימים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר. ואגב, כבר כאן המקרא לועג להמן, כי המן כשמבקש גדולה, מתחיל להרהר, הוא עושה צחוק מעצמו. כבר בשלב הזה הוא עושה צחוק מעצמו. הצחוק מעצמו, דרך אגב, זה לא רק ברגע שהמלך עתיד לומר לו, מהר קח את הלבוש ואת הסוס, ואתכן למרדכי היהודי היושב בשער המלך. הצחוק של הכותב המגילה הוא כבר בשלב הזה. זה יקר וגדולה שאדם מבקש. וכשמישהו מבקש יותר מדי הרבה כבוד וגדולה, הוא מתגנה על כל הסובבים. זה מה שהכתוב אומר. הוא רוצה שילביש אותו ככה, זה יעשה לו את הכבוד הגדול. כל אחד מאיתנו שיחשוב, הרי סיפור המגילה לכאורה הוא סיפור שבו הכל מסופר בצורה לגמרי מפורטת. כל אחד מאיתנו יחשוב, האם זה היה עושה לו את זה? אומרים לו, מלביש אותך באיזה חליפה, איזה סמלה, איזה משהו, בלתי רגיל, אני לא יודע מה, ירכיבו אותך במרצדס פתוחה ויקראו לפניך. זה האיש, הרי כל אחד מאיתנו היה קובר את עצמו באותו רגע, רק מהבושה, מה יחשבו עליי שאני נהנה מזה? יחשבו עוד שאני נהנה מזה, אז יזרקו אותי לבד אשפוז כפוי באותו רגע, אם יחשדו שאני נהנה מזה. זה הרי ברור לגמרי, זה מטורף. זה מטורף, אבל הוא נהנה מזה. מה אפשר לעשות? אז ביקש גדולה, המן ביקש גדולה. אז מה אמר לו המלך? ואמר המלך להמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוף כאשר דיברת, ועשה חן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. גם אחשוורוש, הוא שייך לאותו עולם, זה מאוד מלהיב אותו, ההתלהבות של המן מלהיבה גם אותו, והוא החליט שבאמת זה יקר וגדולה. דרך אגב, מי האיש שזה לא עשה עליו רושם בכלל? מרדכי עצמו, זה כבר יודעים כולם, דברים ידועים. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר. מרדכי פסיבי לגמרי בכל התמונה הזאת. וישוב מרדכי, והתמונה, אין ספק שהפסוק, שבר הפסוק, מחצית הפסוק, שמגלמת בתוכה כל כך הרבה משמעות, זה אותו שבר פסוק, הייתי אומר כמעט בנאלי לגמרי. וישוב מרדכי אל שער המלך, זה הכל. וחז"ל בחוכמת קריאתם אמרו ששב לסקוב את העמיתו. זה כל כך עמוק שהאיש בכלל, זה לא עשה לו כלום. כמו שאדם נורמלי, זה לא אמור לעשות לו כלום. כן? אז, אבל המן חשב שזה, עכשיו, אבל דבר אחד כן אפשר להרוויח. מכל מקום, אף על פי, זה אפשר לעשות כאן חילוק ליטאי, נכון? אמנם מרדכי לא נהנה מהדבר הזה. אבל המן שחשב שזאת הנאה גדולה, אם הוא צריך לעשות את זה למרדכי, מבחינתו זאת נפילה מספקת. כן? זאת אומרת, אז אפשר לא לקיים גדלות במרדכי, ובכל זאת לקיים נפילה בהמן. כן? זאת אומרת, הוא עדיין שם נפילה על מעשהו. אבל מי שאין שם גדולה ביחס למרדכי. עוד אתייחס לזה בהמשך. עכשיו, מה הבעיה? אוקיי, הוא ביקש גדולה, כולנו גם מכירים את את סיפור העץ, נכון? הוא ביקש לתלות את מרדכי, בסוף הוא נתלה על העץ שהוא ביקש וכו'. מה הבעיה הגדולה? טוב, אוקיי, המגילה שלנו מגנה את מבקשי הגדולה. אבל אחת הבעיות הקשות, שלכאורה כל המוטיבים האלה שהצגתי עכשיו מתוך המגילה של גינוי מבקשי הגדולה, על רבות מאוד מן התמונות האלה אפשר בכלל לדלג. והמגילה תישאר, זאת אומרת, עמוד השדרה של המגילה יוותר על מקומו. כולנו יודעים שאת סיפור הסוס, אין בו צורך. אין בו צורך במגילה. פשוט אין בו צורך. אני רוצה להציע הצעה למגילה. אסתר נכנסה, הרב אלי חדד, דקדק כל כך, וטוב שעשה את זה, כי זה בדיעבד זה משמש דווקא גם את מה שאני רוצה לומר עכשיו. דקדק הרבה באותו מעמד של סוף פרק ד' תחילת פרק ה'. אסתר עומדת להיכנס אל המלך, לבקש, להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. הרב אלי חדד הדגיש הרבה שזו נקודת, לא סתם, נקודת מהפך, זו נקודת סי בעצם. אוקיי, והמלך נעתר לאסתר, ראשית לאת שרבית הזהב. ואמר לה, ותקרב אסתר, ותיגע בראש השרבית, ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך עד חצי המלכות ואינתן לך. המלך פותח בדברים ואומר לה, עד חצי המלכות ואינתן לך. מה הייתה צריכה עכשיו אסתר לעשות? אני מציע הצעה, אפילו זה סימן פשוט. מפרק ה' פסוק ג', ה' ג', נכון, זה ה' ג' מה שקראתי עכשיו, לדלג לח' ג'. מ-ה' ג' לח' ג', שלושה פרקים, נחסוך קצת, כן? נחסוך קצת ריח של קפצוני ועוד כל מיני דברים, שיש הרבה חסכונות בעניין. מה קורה בח' ג'? ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק, ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים, ויושב המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותקום אסתר, ותעמוד לפני המלך, ותאמר על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים. יכולה הייתה להגיד את זה באותו מעמד. היא דרך אגב אפילו לא הייתה צריכה לזמן משתה ראשון. לא רק שלא היה צריך משתה ראשון, לא משתה ראשון ולא משתה שני, ולא את סיפור הסוס בלילה שבין המשתאות. לא צריך מכל זה דבר. היא יכולה באותו מעמד שהיא נכנסה אל המלך. כן? יכולה לבקש מן המלך את מה שהיא מבקשת בפרק ח' פסוק ג'.
אתה גיבור לאחר מה זה?
למה?
קראו כמה דברים בדרך.
אוקיי. בסדר. בוא נדקדק יותר. תפתחו כולכם בפרק ח'. אני רוצה אפילו להראות לכם שאפילו המגילה רומזת לנו שיש צידוקים לקריאה כזאת של המגילה. לקריאה שמדלגת מפרק ה' פסוק ג' לפרק ח' פסוק ג'. יש לזה צידוקים לקריאה כזאת.
אז זה כבר עבוד, זה מפה אדם קורא ביותר לחובה.
כן, אתה אומר לפי דעות של חלק מן התנאים שמציעים לנו לקצר קצת. טוב.
ובכל זאת לא עושים את החובה.
רגע, אז פרק ח', אוקיי, ח' פסוק א', אני מתחיל. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה, זה מיד אחרי תליאתו של המן, ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מהו לה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותתן אסתר את מרדכי על בית המן. אוקיי, בסדר. ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגע, ותב, ותתחנן לו, להעביר את רעת המן על דגיב את בחשתו שחשב על היהודים. ועכשיו בא פסוק בלתי מובן בעליל, פסוק ד'. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותקום אסתר, ותעמוד לפני המלך. למה הוא צריך להושיט לה את שרבית הזהב? הרי שרבית הזהב מופיע לכל אורכה של המגילה בהקשר של, לא לכל אורכה, אבל מופיע במגילה בהקשר של מתן רשות הופעה, רשות עמידה לפני המלך. אז מה עכשיו הוא מושיט לה? זה נראה, אולי מי שיבוא ויגיד לי, הוא מושיט לה כדי שהיא נותן לה איזה קרש הצלה שתוכל לעמוד, כי נפלה לפני רגליו, אז זה חסר טעם להגיד את זה. ויושת את המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, אבל כל הזמן הם לפניו, נכון? מרדכי ואסתר כל הזמן נמצאים לפני המלך, אז מה עניינה של הושטת שרבית הזהב עכשיו אל אסתר, כדי שתהיה לה איזושהי זכות עמידה ובקשה לפני המלך? מה זה, בשביל מה צריך את זה? בשביל מה צריך את זה? ואז היא מבקשת מה שהיא מבקשת, והחשברוש משיב כמובן, בפסוק ח', ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך, ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ומה קורה אחר כך? מיד אני את כל החוטים האלה קושר באיזה קשר אחד. פסוק י' ג', פסקן הכתב לעינת עמדת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקה מאויביהם, הרצים ורוכבי הרכש החשברנים יתאו מבועלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. אוקיי, ניתנה דת, כלומר כתב דת הושם בשושן הבירה, שמאשר ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם. אוקיי, ואז בא פסוק ט"ו, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוס וארגמן, והעיר שושן תעלה ושמחה. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, ומרדכי יצא מלפני המלך. מה זה היצא הזה? יצא... עומד כאן מול מה? אני חושב שהתשובה היא ברורה. זה עומד מול פסוק ב', סליחה, פסוק א', שקראנו כבר. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מהו לה. כנגד מרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מהו לה, מופיע בסוף, ומרדכי יצא מלפני המלך. כנגד בא לפני המלך יש יצא מלפני המלך. בלבוש, מלכות, תכלת, בחור, עטרת זהב וכו'. נמצאנו אומרים שכל היחידה ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך היא בעצם עומדת כאן כמין משהו שקוטע, מפריד בין הדבקים, קוטע את רציפות הסיפור. זאת אומרת, אילו הייתי רוצה לקרוא את תמונת בואו של מרדכי לפני המלך, היה הרבה יותר נוח לומר אחרי פסוק ב', סליחה, אחרי פסוק ב', ויצר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן והתנה למרדכי, ותתם אסתר את מרדכי על בית המן, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור. זה ההמשך הטבעי. כנגד בא לפני המלך, יש יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור, עטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן. אם אתם שואלים, ומה עוסק עושה כל היחידה שבאמצע, שמפרידה בין הדבקים, היא בעצם מודיעה לנו ומרמזת לנו שהיא בעצם קשורה בבסיסה למהלך שאמור היה לבוא איפה? אחרי פרק ה' פסוק ג'. כאשר אסתר נכנסה לפני המלך בפעם הראשונה, והוא אמר למה לך אסתר המלכה וכו', עד חצי המלכות ואינתן לך, באותו מעמד כמובן הגישת את שרבית הזהב, כן? אך היא בעצם הבכייה והתחנונים של אסתר להתחנן מלפני המלך ולבקש מלפניו על עמה, הוא בעצם משמש כאן כל המאמר שנמצא כאן בתווך בין שתי הופעותיו של מרדכי, בא לפני המלך ויצא מלפני המלך, זה בעצם מהווה איזשהו המשך לפרק ה' פסוק ג'. מה אני רוצה לומר בכל זה? זאת השאלה עכשיו. המגילה עשויה בעצם שני רבדים. שני הרבדים, ותכף אני גם אשתדל להסביר בסוף את המשמעות הלקחית בזה שהיא עשויה שני רבדים. יש לה רובד סיפורי, אני קודם כל אסביר את זה ואחרי זה אני אסביר איך זה בכתובים ואיך זה משתלב עם מה שאמרתי בהתחלה. יש לה רובד בסיסי, שאני לצורך העניין אכנה אותו רובד חוכמתי. מה זאת אומרת רובד חוכמתי? חוכמתי משום שהוא מצוי הרבה בספרות החוכמה והמזמור. זאת אומרת, למשל, אנחנו מכירים את זה מספר תהילים, ממשלי, באיוב זה מופיע הרבה, הרעיון שהרשע שמבקש גדולה לעצמו, בסופו של דבר כושל ונופל, נופל בבקשת הגדולה, בתוך בקשת הגדולה שהוא ביקש, שם הוא נופל. או בתוך הבור אשר הוא קרא לצדיק, בו עצמו ייפול. מעין מה שנאמר בספר תהילים, פרק ז', כן, בור קרא ויחפרהו ויפול בשחת יפעל. מופיע גם באיוב, מופיע במשלי, בכמה וכמה צורות הרעיון הזה, שבעצם מבקשי גדולה או רשעים שמנסים לרשת בלא דין ובלא משפט את האחרים, בסופו של דבר הם כושלים. זה רובד אחד שיש במגילה, אני מכנה אותו רובד חוכמתי. ברובד הזה, אתם יודעים מה שייך לרובד הזה? למשל, פרק א' במגילת אסתר. פרק א' במגילת אסתר שייך לאותו רובד חוכמתי שבו המגילה מלעיגה על מבקשי גדולה. גם סיפור הסוס שבפרק ו' שייך לאותו עניין. המגילה מלעיגה על מי שביקש גדולה, שם זה המן. גם תמונתו ואפילו תמונתו של המן המתמלא חמה על כך שמרדכי לא קורא ולא משתחווה לו, גם זה שייך לאותו רובד שבו המגילה מלעיגה על מבקשי הגדולה. לא רק שהיא מלעיגה עליהם, היא גם מספרת לנו שהם נופלים בסופו של דבר. ולא רק שהם נופלים, לא סתם נופלים, נופלים במה שהם עצמם הכינו בלא דין ובלא משפט לזולתם. בזה עצמו הם נופלים. המן נתלה על אותו עת אשר הוא עצמו הכין למרדכי. המן עצמו צריך לקחת את מרדכי לסיור ברחוב העיר, בדיוק כפי שהוא עצמו סבור היה שכך יעשו לו. הוא אמור ליפול באותו הדבר שבו הוא רוצה לקנות את גדולתו. באותו המקום שבו הוא רוצה לקנות את גדולתו, שם ייפול. זה הלקח החוכמתי שיש במגילה שלנו. אבל על גבי הרובד הזה, שאני מכנה אותו רובד חוכמתי, קיים רובד לאומי. הרובד הזה אנחנו הרבה פעמים רגילים לראות אותו כרובד בלעדי במגילה. אין מישהו מאיתנו שלא יגיד שהמגילה היא מגילה לאומית. זה הדבר הברור ביותר במגילת אסתר, שהיא מגילה לאומית. את זה כל אחד מבין. מדברים בה על היהודים, מדברים בה על שנאת יהודים, מדברים בה אחר כך על, 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 על הצלחתם של היהודים, על פחד היהודים. על, זו מגילה יהודית לגמרי. זאת אומרת, אני לא נכנס עכשיו לשאלה הזאת, אם הקדוש ברוך הוא, איפה מקומו של הקדוש ברוך הוא במגילה הזאת, אבל היא מגילה לאומית בלי שום ספק. אלא שהרובד הלאומי יושב במגילה הזאת על גבי רובד חוכמתי. זאת אומרת, למשל, כמו שראינו פה בפרק ח', אני חוזר עכשיו אל תמונות המגילה עצמן. באמת, אילו המגילה היה באך ורק רובד לאומי, כל מה שהיה בזה עניינו ישועת ישראל מידי מי שקם עליהם לחלותם. זה כל הלקח שהיה בה. אילו זה כל הלקח שהיה במגילה, באמת פרק ח' פסוק ג' היה אמור לבוא מיד אחרי ה' ג'. כלומר, כאשר אסתר נכנסה אל המלך בפעם הראשונה, הייתה יכולה להמשיך מיד בבחייה ובתחנונים, להתחנן מלפניו ולבקש מלפניו על עמה. יכולה הייתה לעשות את זה. ח' ג' ראוי לשמש המשך לח' ג', ראוי לשמש המשך לה' ג'. ראוי לשמש המשך. אז למה זה ממתין? וזה עשוי בטוב טעם. זאת אומרת, איך המגילה בנתה את, איך נקרא לזה, את משיכת הזמן, את מתיחת הזמן, על ידי ריבוי משתאות. כן? זאת אומרת, מה עושה לנו ריבוי משתאות? זה דבר נפלא. כי אומרים לו, יהיה משתה, אז אנחנו מרוויחים זמן, כי עכשיו נשאר זמן עד הערב. במשתה מה אומרים לו? טוב, מחר. מה מרוויחים? עוד יום. הרווח הזה מאפשר לאירועים נוספים שהתרחשו. הוא מאפשר לנושאים נוספים שהתפתחו במגילה. זאת אומרת, המשיכה הזאת נועדה לאפשר לרבדים אחרים להתפתח. מה זאת אומרת? אני אסביר יותר. תארו לכם שבאמת המגילה הייתה ממשיכה. ח' ג' באמת היה ממשיך את ה' ג'. אתם יודעים מה היינו מפסידים? היינו מפסידים את כל הרובד הראשון, את כל הרובד הבסיסי, את כל הרובד של הגינוי של מבקשי הגדולה. היינו מפסידים את זה. לא היינו שומעים על המן שהוא מתפוצץ מכעס, כשמיד בצאתו מן המשתה הראשון הוא רואה שמרדכי לא קם ולא זע ממנו והוא נמלח חמה. והיינו מפסידים את כל סיפור הסוס, את כל תיאור מחשבותיו של המן מבקש הגדולה. למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? יביאו לבוש מלכות וסוס ולבוש. וחתר מלכות, ונתונה לבוש, ואסוס, והרכיבו, כך היה של האיש אשר המלך חפץ ביקרו. את כל זה היינו מפסידים, את כל האיש הזה שמבקש גדולה, ואת כל הנפילה שלו בגדולה שאותה הוא ביקש. ויותר מזה, היינו מפסידים את כל הרעיון שהוא, הייתי אומר יותר מזה, היינו אולי גם מפסידים את כל הרעיון שהוא יתלה על אותו עץ שהוא עצמו הכין למרדכי. אם המגילה הייתה ממשיכה אחרי ה' ג' ישר בח' ג', והרי אני שוב אומר, המגילה אפילו מרמזת לנו שזאת קריאה שיש לה מקום, יש רובד קריאה כזה. השרבית מסמל את הדבר הזה, יש רובד קריאה כזה. אבל אילו היינו קוראים כך, לא היינו נותנים לרובד מה שאני מכנה הרובד החוכמתי, שבו מבקשי גדולה נופלים, לא היינו נותנים לו להתפתח. נמצאנו אומרים שהמגילה שלנו בנויה שני רבדים שלובים זה בזה. רובד חוכמתי של גינוי מבקשי גדולה, ורובד לאומי של ישועת ישראל מידי מי שקם עליהם לחלותם. עכשיו אנחנו גם מבינים מדוע יש לנו כל כך הרבה נקודות סי במגילה, ואנחנו לא תמיד יודעים להגדיר איפה בדיוק המגילה מתהפכת. גם הרב אלי חדד דיבר על הנקודה הזאת, והוא דיבר על הצד היותר עמוק, על הנקודה, על בואה של אסתר לפני, על כניסתה של אסתר לפני המלך. זה נכון מאוד אגב, אני חושב, ברובד הלאומי. בלי ספק ברובד הלאומי זו נקודת השיא, המוכנות של אסתר להיכנס אל המלך. אבל בלי ספק, כולנו מבחינת התחושה הספרותית שלנו מרגישים שקיימת נקודת שיא. אני תמיד מרגיש כל שנה כשקוראים את המגילה שבתוך, קשה לזהות, יש כל הזמן יריות ועניינים, אבל בכל אופן, בתוך כל הבלגן הגדול, ניתן בדרך כלל לזהות שהקהל, איך הייתי אומר, מצביע בדרך כלל באקדחים, מתי הוא רוצה לומר שהוא מרגיש שהנה הגענו לנקודת פסגה. בדרך כלל זה קיים במפלתו של המן בסוס, כן? או במי בחצר באמן בא, או במהר קח את הלבוש, שם יש איזה נקודת צי, ויש עוד נקודת צי ויתלו את המן, כולם נושמים, זה מצוין, נהדר, ויתלו את המן, כולם רגועים. המגילה בכלל לא רגועה, מיד פסוק אחר כך היא אומרת לנו שזה הכל, זה לא משנה כלום, אבל יש כאן איזה שתי נקודות צי. אני באמת חושב שריבוי נקודות הצי נובע מכך שיש כאן ריבוי רבדים. זאת אומרת, נפילתו של המן בסיפור הסוס, וכן תלייתו, אלה נפילות של המן באותו רובד חוכמתי של נפילתם של מבקשי גדולה. זאת באמת לא נפילה במישור הלאומי. זאת לא הנפיל, זה לא סי של המגילה במישור הלאומי שלה. במישור הלאומי שלה השיא מתרחש, ודרך אגב, וזה קשור מאוד מאוד למה שהרב אלי חדד אמר, השיא של המגילה ברובד הלאומי הוא שיא שגם לא מתואר הוא דווקא מתואר כניסיון להגנה עצמית אלמנטרית של עם ישראל על עצמו. ובביזה לא שלחו את ידם. אין כאן רצון לבקש עוד או לרצות גדולה כלשהי. הרובד הלאומי איננו עוסק במישור הזה של בקשת גדולה. הוא יושב על גבי הרובד הזה. הוא משולב בו בתוך המגילה. כי המגילה עשויה, כפי שאני אומר, שני רבדים. והרובד הלאומי שצריך היה להתפתח ישירות מפרק ה' פסוק ג' אל ח' ג' מאפשר פשוט לרובד החוכמתי להתפתח כדי לתת להמן ליפול. עכשיו, שתי דקות רק נעשה איזשהו חשבון עם כל הנפילות של המן, כי צריך לעשות איזה חשבון בסוף מה יצא. הרובד חוכמתי אומר, לפחות שני דברים אם לא שלושה. הדבר הראשון הוא, הגדולה שהרשע ביקש לעצמו לא יזכה בה. נכון? זה דבר ראשון. זה אלמנטרי. ביקש גדולה לעצמו שלא כדין, שהוא צריך, הוא צריך לאבד אותה. זה קרה איפה? בסוס. הוא ביקש, למי יחפוץ המן רצה לקח יותר ממני? זו הייתה הגדולה שהוא רצה. אוקיי? בסדר גמור. איבדת אותה. הגדולה שביקשת, הפסדת. אוקיי. דבר שני שצריך... מה הדבר השני שצריך? רגע, אני אגיע לאגרות. הדבר השני שצריך מה? שהוא, בדיוק, לא הגדולה שהוא ביקש לעצמו, לאידך גיסא, המפלה שהוא תכנן לצדיק, לאיש שאינו מבקש גדולה, הוא עצמו צריך ליפול בה. זה מתקיים איפה? ויתלו את המן. הוא נתלה על העת אשר הוא הכין. אבל איפה עכשיו קיימת בעיה? עדיין יש משהו שלישי שצריך להתקיים. הרי הרובד החוכמתי אומר שבסופו של דבר, מי כן זוכה לגדולה? מעין מה שפתחתי בו את השיעור. מלך ישראל מתי יזכה להאריך ימים על ממלכתו? להיות מלך שמאריך ימים על ממלכתו. מתי הוא יאריך ימים? אם הוא יכפוף את עצמו, ישמור את התורה ויכפוף את עצמו לפני הכהנים הלוויים ולפני התורה. הכפיפות היא שמעניקה לו את הגדולה בסופו של דבר. אז עכשיו, מי הוא האיש לצורך העניין שמבטא את אי בקשת הגדולה? מי האיש שלא רודף אחרי גדולה בספר הזה? מרדכי. מה הוא רוצה? רק את טובת המלך, ולא מבקש כלום. בקטן ותרש עושה זה, הוא מגלה. הוא מחפש רק את טובת האחרים, לא מחפש את טובת עצמו. לכל אורך המגילה הוא דמות שלא מחפשת את טובת עצמה, ולא מבקש גדולה לעצמו. אז האיש הזה צריך לקבל את מה? את כל הגדולה שהמן רצה לעצמו. אז עכשיו תגידו לי, זה יתקיים בסוס. הרי זה הגדולה ש, ש, שהמן, הרי המן רצה גדולה בסוס, ומרדכי זכה בה, אבל כבר אמרתי, הגדולה שהמן ביקש בסוס היא גדולה נלעגת, היא כבוד בלא תבונה, כבוד נלעד, הוא דמות נלעגת ביותר בבקשת הכבוד הזו. לא יעלה על הדעת שמרדכי יזכה בכבוד הזה, אלא, שוב אני אומר, בדבר הזה רק מתקיימת מפלה להמן, אבל לא יכול להתקיים דבר חיובי למרדכי. איפה מתקיים הדבר החיובי למרדכי? ומרדכי, ביום ההוא, ומרדכי, ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן, צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגיד האסתר מה עולה, עכשיו הוא יכול לצאת מלפני המלך בלבוש מלכות חלת וחור, ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, וכולי. עכשיו זכה האיש שלא ביקש גדולה, עכשיו זכה לגדולה. או, חשברוש, כמה שזמננו קצר, אז אני אגיד על, באמת בקיצור נמרץ מה עם החשברוש. החשברוש הוא באמת, בניגוד להמן, הוא כמו איזה מין דמות משנית במגילה. זאת אומרת, המן הוא שיא הרשע. החשברוש הוא דמות שמחדדת את הדבר הזה ששם בחצר הפרסית כל אחד מבקש לו מנה יותר גדולה של כבוד, גדולה וכו'. אבל אחשוורוש לעניין זה מזכיר לנו את פרעו מלך מצרים, בזיקה למה שהיה כאן בשיעור הקודם. פרעו יכול היה ליפול נפילה שאין ממנה תקומה. בשבע שנות הסבא היו אוכלים ושותים ושמחים, כמו שכתוב על ימי שלמה, כולם היו קונים כל דבר, פלזמות 42 אינץ', כולם חוגגים, הכל טוב ויפה, אכול בשר, שתות יין וכו' וכו'. הכל טוב, גמרנו, אין מחר, איך אנחנו, כמו שאנחנו אומרים בשפת היומיום, להנות כאילו אין מחר. כאילו אין מחר, לא יהיה מחר. לא יהיה מחר. לא צריך הרבה. שנה אחת של רעב, נגמר. שנה שנייה, תחלואה. זה יכול היה להיגמר בקטסטרופה שאין גדולה ממנה. במזח הפרעו, שהוא הקשיב, ברגע הנכון, הקשיב למישהו נכון. וגם קרה לאחשוורוש. אני חושב שזה לא בכדי, המגילה מסתיימת, בויישם המלך אחשוורוש, מס על הארץ ואיי הים. כל אחד שואל, שמה צריך את הפרק הזה? הפרק הזה אומר שכמו פרעו שהצליח כאשר העלה את יוסף לגדולה, כי בזה הוא מעלה את האיש שלו, כי בזה הוא מעלה לגדולה את, 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 את אלה שלא מבקשים גדולה לעצמם. כך גם כאן, ברגע שהחשברוש השכיל לתת את בית המן למרדכי, לזה שלא ביקש גדולה, לזה שלא מבקש שיחרו וישתחבו לו, אז הוא מצליח, אז שלטונו, אז וישם המלך חשברוש מס על הארץ לאיי הים. כשהוא עשה מסיבות שלטון בתחילת הספר, הוא חגג את שלטונו. חגיגות היו נלעגות. הם נראו כמו 187 יום שכל אחד מאיתנו שיתאר בעצמו איך זה נראה. זה החגיגות של, 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 של המלכות. אבל זאת מלכות, זאת מלכות נלעגת. ושתי אומרת לא, וכל השמחה הופכת ברגע אחד למפח נפש וחימה בוערת ולא יודע מה. כן. הוא מצליח כי הוא בזכותו של מרדכי. זה בעצם התוכן. ולכן וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה ים וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך. הוא, כשהוא יודע לגדל את מרדכי, ומרדכי לא מבקש גדולה לעצמו. מרדכי לא, אין כאן שום תיאור שהוא רוצה. המלך מגדל אותו, אבל הוא לא מגדל את עצמו. אז הוא מצליח. לפי מה שאני מתאר כאן זה בעצם סגירת המעגל החוכמתי של בקשת הגדולה. מרגע שהחשברוש עבר את התהליך שהוא יודע לגדל את האיש הרחון ולא את מבקשי הגדולה, אז הדברים יכולים להסתיים על הצד הטוב ביותר. ישאל השואל, למה צריך שהמגילה תהיה כתובה כשני רבדים סיפוריים? שואל לה. מה זה נותן לי שהמגילה יש לה כאילו תחושה דו-נושאית. אתה כאילו יש בה עניינים של גינוי מבקשי גדולה, ויש בצד של ישועת ישראל. למה צריך שהרובד הלאומי יושב על... איזה תועלת יש לי בזה? אני חושב שהלקח הוא לקח עמוק. הקדוש ברוך הוא ישאל השואל, למה הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל? אז אתם יודעים, כבר המקרא עוסק בשאלות האלה, וחזל וכולי, הרבה עוסקים בזה. למה הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל? אוקיי, אנחנו יודעים כל מיני דברים. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא פשוט אוהב את ישראל. יש גם מקראות שאומרים פשוט שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. מה? כך, אוהב את ישראל. יש מקראות שאומרים שהוא אוהב את האבות, ונשבע להם שבועות, אז הוא כבר מחויב. אב תאבות, נשבע להם, אז הוא מחויב, מחויב לשבועתו. לכן. ובספר דברים נאמרים שני הדברים האלה. כן? מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע. אהבת השם אתכם ושומרו את השבועה. הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב שיש מקראות שאומרים עוד דבר. שאנחנו לא מספיק קשובים אליו, והוא מחבר אותנו גם עם ליל הסדר. אמנם אמרו לנו שזה חודש אדר, נדבר על פורים, וזה מתקשר מאוד עם ליל הסדר. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל כי הם שפלים, כי הם מסכנים. מי שיקרא את פרק ג' בספר שמות, הוא לא שומע בפרק בקריאה קשובה, הוא לא שומע בפרק הזה אך ורק את מחויבות השבועה של הקדוש ברוך הוא. ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. הקדוש ברוך הוא, המקרא מתאר את הקדוש ברוך הוא במין, הייתי אומר, תיאור אנושי של חמלה על מסכנים. גם ירמיהו אומר את זה. כה אמר השם, עשה חן במדבר, עם שריד חרב הלוך להרגיעו ישראל. הקדוש ברוך הוא מצא, מה אומר שם ירמיהו? אני לא נכנס שם לשאלה איך ירמיהו אומר את זה, זה לכאורה לא בדיוק עולה בקנה אחד עם מה שאנחנו קוראים. הקדוש ברוך הוא מצא את ישראל במדבר כשרידי חרב, כפליטים, כעם של פליטים. הקדוש ברוך הוא אוהב פליטים. הקדוש ברוך הוא אוהב פליטים. הוא אוהב אותם. הוא אוהב מסכנים. איפה שיש מסכנים, שם הקדוש ברוך הוא הולך כדי להושיע. גם בתפילה אנחנו אומרים את זה. שבעת עניים אתה תשמע. מה זה שבעת עניים אתה תשמע? למה אני? למה? רגע, עשיר, שבעת עשירים. כן, שבעת עשירים. למה שאנחנו יכולים לשמוע שבעת עשירים? לא אומר שאנחנו לא שומע שבעת עשירים. זה לא נאמר. אבל נאמר ששבעת עניים הוא שומע. למה? לא יודע, יש להם אצלו פרוטקציה. אנחנו רגילים תמיד שלעשירים יש פרוטקציה. לא יודע, בתפילה כתוב אחר. אצל הקדוש ברוך הוא הפרוטקציה עובדת הפוך. לא יודע. עניים, יש להם פרוטקציה אצל הקדוש ברוך הוא. שבעת עניים אתה תשמע. כאשר המלאך ראה את הגר, במצב קשה מאוד, והוא לא קיבל את אמר לשובי אל גבירתך והתענית תחת ידיה, ואני לא נכנס ברגע זה לפירושי רמב"ן ורד"ק שגינו שם את שרה אמנו ואת אברהם וכולי, הפירוש הפשוט איננו כזה, אומר לשובי אל גבירתך והתענית תחת ידיה והכל, אבל מה? ויאמר למלאך השם, הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב, ושמע השם אל עונייך, כי הקדוש ברוך הוא שומע עניים, שומע מסכנים. מסכנותה של הגר נשמעת מיד. הקדוש ברוך הוא אל חומל, אוהב גר לתת לו לחם וסמלה. כך נאמר בספר, בספר, בספר דברים. Okay? אני אפילו לא מוציא מכלל חשבון, הרמב"ן שאל הרי את השאלה הזאת, וענה תשובה מסוימת שצריך לדון בה בהקשרים אחרים, למה ישראל גלו למצרים? אני חושב שאחת התשובות היא שעם ישראל אמור לצאת, אמור להתחיל, ההתחלה שלו אמורה להיות התחלה של, ההתחלה היא התחלת המסכנות. הוא צריך להיות העם שהוא הפוך ממה שאנחנו קוראים כפית זהב בפה. הוא אמור להיות ההפך מזה. אמור להתחיל מן העוני, יסודו בעוני. זה קשור אולי ללחם עוני, של 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 מצרים. היסוד של ישראל אמור להיות מן העוני. אנחנו אומרים את זה גם בתפילה כל יום. אנחנו אומרים באמת ויציב, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא משפיל גאים עד הארץ, זה כמובן המצרים, ומגביה שפלים עד מרום. זה לא מתאר, זה לא תיאור לאומי, צר לי. באמת ויציב יש תיאורים לאומיים, אבל המשפטים האלה אינם לאומיים. הם אומרים משהו מעבר ללאומי. הם אומרים שהגה מצרים הגאים, הקדוש ברוך הוא משפיל אותם, ואת ישראל השפלים, שהם בני עניים כאן, הוא מגביע אותם. הלקח של המגילה הוא שהקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל, אבל הוא אוהב אותם בשפלותם. זה לקח מורכב מאוד. אני יודע שאתה מגילה, לפעמים בכל מיני הקשרים אחרים אנחנו מוצאים, מתארים תמיד את ישראל במגילה כאילו איזה, לא יודע, התפרעו, עיקו באויביהם, חרב, הרג, אבדן, וכו', זה מאוד מקובל היום בשיח החוץ בית מדרשי, לקרוא לו בבתי מדרשות אחרים, לא יודע בדיוק להגיד שפורים זה לא בדיוק החג שאנחנו אוהבים אותו, ולא יודע מה, כי היהודים לא יודע, התשתוללו, התפרעו, ועיקו באויביהם, ולא יודע מה. המגילה לא אומרת את זה, צר לי. המגילה אומרת שישראל הם שפלים, והיא בונה את ישועת ישראל על יסוד השפלות, וגם ישראל, כאשר הם מקים באויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ובביזה לא שלחו את ידם. ובביזה לא שלחו את ידם מלמד על כל ההתנהגות. מלמד על זה שהכל נעשה בשביל לעמוד על נפשם ולא יותר. ולא שום דבר שהוא יותר מזה. כי אם ייקחו גרם אחד של זהב מן הביזה, זה יקלקל את כל הלקח. זאת כבר בקשת גדולה. גם גרם אחד של זהב הוא בקשת גדולה, הוא בקשת עושר שלו במשפט. לכן, במידה לא קטנה, אני חושב באמת שפורים ככה מתחבר לו עם פסח בחודש שאחר כך, כי באמת לשני החגים האלה יש איזה משהו, גם המצרים ביקשו לחלות את ישראל. ממש זה מאוד מאוד דומה. פרעו מלך מצרים, גם הוא ביקש לחלות את ישראל. ממש, לא, בכל, פשוט גזירת המן, באיזה מין, בצורה אחרת, בחילים אחרים. זאת אותה גזירת המן. וגם שם הקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל, אלא שבישועת ישראל במצרים, שני הרבדים משולבים ממש 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 יחד, אתה כמעט לא שומע אותם נפרדים זה מזה. במגילה ממש אפשר לפעמים לראות איך יש ממש, למשל בסיפור המשתאות, כפי שראיתי זה בולט מאוד, כל משיכת הזמן של המשתאות נועדה ממש לאפשר לרבדים אחרים להתבטא ולהתפתח. כך שמדובר כאן במגילה ש, לפי מה שאני מתאר כאן, מגילה שהיא בעצם דו-נושאית. מגילה אחת, כמו שאמרנו בכותרת, מגילה אחת, שני סיפורים, או מגילה אחת, שני לקחים, אבל שני לקחים שהם בסופו של דבר משתלבים זה בזה. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, והקדוש ברוך הוא כאוהב עניים. ואם יש שתי משוואות כאלה, כולנו צריכים כמובן להבין, זה הלקח שאנחנו צריכים להבין בעצמנו, שאם אנחנו רוצים ליצור חוסר התאמה בין שתי המשוואות, הקדוש ברוך הוא אוהב ישראל והקדוש ברוך הוא אוהב עניים, אז כדי שהמשוואות האלה לא יסתרו זו את זו, זה חוזר למה שאלי אמר בשיעור הקודם, זה משהו שתלוי בנו, וזה מה זה? זה ההנמחה העצמית. והביטול העצמי, ההנמחה העצמית, זה שאדם יכפוף את עצמו לאותם אידיאלים ולאותם ערכים שאותם הוא צריך לשרת, ולא את עצמו ואת גדולתו. לא את זה הוא צריך כל הזמן לחפש. לא כאותו מונח שאוהבים להשתמש בו היום, לא יודע, הוא מתורגם אולי, כן, אומרים, במקום להגיד סתם, לפעמים אומרים כמה הונו של אדם מסוים, לפעמים משתמשים כבר בביטוי יותר חריף. מה הוא שווה? כמה הוא? זה מגדיר אותו, שאדם יוגדר על פי הונו. הנה, זה תפיסת עולם שהיא ההיפוך המוחלט ממה שהמגילה הזאת אומרת לנו. כי זה לשבור את כפל המשוואות הזה. הקדוש ברוך הוא אוהב עניים והקדוש ברוך הוא אוהב ישראל. אם רוצים שהמשוואות האלה יעלו בקנה אחד, אז אנחנו צריכים, זה עכשיו באחריותנו, להפוך את ישראל להיות עניים. לא, זה לא אומר שאנחנו צריכים עכשיו להיות עניים במובן העמוק. להבין שכל מה שיש לנו זה לא מכוחנו ולא מגבורתנו. ושצריכים לשרת דברים, ולא רק כמובן לאגור לעצמנו, לבקש גדולה, כבוד. וכולי. עמדתי בזמן, בסדר?